10. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ביהדות התורה ממשיכים במסע ומתן עם הליכוד לחתימה על הסכמים קואליציוניים ומעלים את העקרונות אותם הם דורשים שיקללו בממשלה הבאה. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מבהיר הערב כי חוק הגיוס יוסכם עקרונית ולאחר מכן יובא לאישור בפני גדולי ישראל.
אנחנו דורשים בהסכם הקואליציוני, אנחנו דורשים שיחוקק חוק על מי שלומד תורה ותורתו אומנותו שיוכל להמשיך ללמוד תורה כמו שהיה עד היום. איזה חוק זה יהיה? אנחנו נדבר אחרי שיחתם ההסכם הקואליציוני ושתהיה החלטה אצלנו של גדולי התורה על החוק הזה נלך. אני לא אדבר על זה קודם, מיותר לחלוטין, טקטית זה דבר לא נכון.
בריאיון פיל פוליטיקה כאן בכל חי אומר גפני כי באשר לריסון מערכת המשפט הוא מבהיר שהציבור החרדי הוא זה שנפגע בעיקר מפסיקות בגץ ופסקת ההתגברות תיכלל בהסכמים.
לגבי הנושא של פסקת ההתגברות זה ברור לגמרי, על 1001 נושאים המציאות הזאת שבית המשפט הוא זה שמחליט ולא חברי הכנסת, הם יכולים לפסול קירות עיניהם, שלא לדבר עלינו כציבור חרדי ששופטי בית המשפט העליון רובם הערכים שלהם מנוגדים לחלוטין מהערכים שלנו, וכאשר הם באים לפסוק אז הם פוסקים נגדנו, לא היה מאז קום המדינה פעם אחת שהם פסקו בעדינו.
ובתוך כך הליכוד והציונות הדתית חתמו ערב על הסכם קואליציוני לפי ההסכם שהושג. יושב ראש המפלגה סמוטריץ' יכהן כשר האוצר ברוטציה עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי. בנוסף תקבל המפלגה את תיקי העלייה והקליטה, משרד המשימות הלאומיות, שר במשרד הביטחון האחראי על ההתיישבות ביהודה ושומרון עם אחריות על מתאם פעולות הממשלה בשטחים והמינהל האזרחי. בנוסף יכהנו מטעם המפלגה סגן שר, יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט ושירותי דת, וכן יושב ראש ועדת הרפורמות. נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, תוקפת בחריפות את הממשלה הנכנסת, ואומרת נמשיך לעמוד איתן גם אל מול הרעמים והברקים, הנשמעים והנראים בעת הזו. הם מופנים לעברנו ומבשרים כך זה נראה, את בואה של שערה, אך כשהדין לנגד עינינו יכול נוכל גם לה. כך דברי חיות באירוע תרבות של הרשות השופטת. ראש הממשלה הנכנס בנימין נתניהו שיזם את הסכמי אברהם השתתף הערב באירוע של שגרירות איחוד האמירויות הערביות בישראל שציינה את יום העצמאות ה-51 של המדינה. נתניהו אמר הסכמי אברהם אינם רק פיסת נייר בין ממשלות, הם שלום חם בין העמים שלנו, שלום אמיתי של רצון טוב, כבוד הדדי, חברות, מתינות וסובלנות. הסכם השלום חיזק, אומר נתניהו, את הביטחון, שיתוף הפעולה והיציבות באזורנו. כוחות הביטחון נטרלו מחבל שיידה בקבוק תבערה בסמוך לגבעת זאב. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי המחבל נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. אסון בדרום. יואל סוויסה, תושב דימונה, חובש ביחידת האופנולנסים של איחוד הצלה ומתנדב זקה, נהרג הערב בתאונת דרכים בשעה שעשה את דרכו להציל חיים. יואל בשנות ה-40 לחייו ואב לארבעה, נפגע בתאונה עם מכונית פרטית, נפצע אנוש, פונה לקבלת טיפול בבית חולים, אך שם נפטר בתום מאמצי החייאה. חבריו ליחידה בזקה טיפלו בממצאים בזירה ומלווים כעת את המשפחה. ארגון זקה כואב ומתאבל יחד עם משפחתו של יואל את אובדנו של אדם גדול, איש חסד שלמד בכל נפשו, כך נאמר בהודעת הארגון. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי הלווייתו של המתנדב תתקיים הלילה בעירו. בית המשפט הצבאי הרשיע את מחבל חמאס שביצע את פיגוע ירי בשנת 2015 בו נרצח מלאכי רוזנפלד השם מקום דמו. הטיעונים לעונש יישמעו בתחילת חודש ינואר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
הלילה יהיה בהיר בדרך כלל. מחר נאה ובלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשבת קודש מעונן חלקית עד בהיר ובלי שינוי של ממש בטמפרטורות. כך גם ביום ראשון. בשני יריתה קלה במידות החום. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי ברובו קל.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתכנותנו הקבועה לך למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותכם המאזינים 03-593-93 03-500-9393, או לחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר רצוי לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם עזרת השם בלו נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לו הסכים על המלאכה, הטכנאי יוסף בן חיים, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש, ותהיה מזכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח הלכתי אנחנו עוסקים בסימן שינבט, דיני ניקוי וכיפול בגדים בשבת, הגענו בסייעתא דשמיא עד סעיף ת'. היום בעזרת השם נלמד את סעיפים ט' וי' שהם שני סעיפים מאוד מעשיים ויסודיים ונשתתל להקיף כמה שאפשר את רוב הפרטים. סעיף ט' מותר ליטל מים על גבי מנעל לשכשכו אבל לחפשו דיינו שמשפשף צידו זה על זה אסור, אבל בגד שיש עליו לכלוך, אסור אפילו לשכשכות לזהו כיבוסו, אלא אם כנחו בסמרטוט, בקל ולא בדוחק, פן נסחות. אומר הרמה, ובגד שאין עליו לכלוך, מותר לתת עליו מים מועטים ולא מרובים, שם היסחות. ויש עשרים בכל עניין. סעיף י' זה ביחד הולך, פוסק השולחן ערוך, רוחץ ידיו טוב לנגבם בכוח זו בזו, להסיר מהם המים כפי יכולתו קודש מכלחם במפה, ויש שכתבו די נחוש לזה. זה לא אמרין על שריאת בגד זה כובסו, בעיקר אגב נדה זה רק דרך לכלוך, וכן הוא הגין. ולכן מותר לנגב ידה בבגד שיטיל בו תינוק מרגליים, כדי לבטלם שאין זה רק דרך לכלוך באלמה, אבל אסור ליתן מים ממש על המרגליים כדי לבטלם. אז בעצם שני הסעיפים האלה אוחזים בדיני שריאת בגד במים בשבת, מתי מותר ומתי אסור, וזה נפקמינה מאוד גדולה, שאם נשפח מים על השולחן או על הרצפה, באיזה אופן מותר לתת עליהם מגבת כדי לסוף גם, ואם יש לאדם מגבת עם קצת לכלוכים, והוא רוצה לנגב את ידיו הרטובות במגבת, האם הדבר הזה מותר או אסור, וגם בגדים שעשויים מגומי, מניילון, האם מותר לשפשפם במים, מוצץ, פטמה של בקבוק של תינוק? וכן על זה הדרך ככל שיותיר לנו הזמן. עיקרם של דברים בגמרא בזבחים צדיק ד' עמוד ב' וקוף ממבט עמוד ב' בשבת, שבבגד אמרין על שריאתו זה כיבוסו. זאת אומרת, אם אתה לוקח בגד שיש עליו לכלוך, ואתה שורה אותו במים, או שאתה שם עליו מים, זה לא משנה מה מי ראשון, הבגד או המים, עובר ביסור דורייתא של כיבוס, אף הפי שלא שחטתי את הבגד ולא שפשפתי אותו, רק שריתי אותו. המים שמחלחלים לתוך הבגד פנימה עושים לו פעולת כיבוס ולכן הדבר הזה אסור. מה שאין כן בעור, לא אומרים בעור שריתו זו כיבוסו, כי לא נכנס כמות כל כך גדולה של מים לתוך העור, הבליעה היא מאוד מועטת, לכן לא אומרים בזה שריתו זו כיבוסו. אלא מכן אתה משפשף צידו האחד על צידו השני, או שאתה משפשף בידיים בחוזקה במים, זה אסור. ולכן אם אדם הלך בשבת ברחוב ונעליו התלכלכו בבוץ, והוא רוצה לשכשכם במים, כי הוא הכניס את הנעל לתוך שלולית, כדי שכל הבוץ ירד, אם זה נעל מבד או מג'אמס, זה אסור. אבל אם זה נעל מאור או מסקאי, זה מותר. ולא לשפשף צד על צד, דיינו נעל על נעל, בתנאי שאין חוט שתופר את הנעל בחלק שאתה מכניס לתוך המים. אבל אם יש חוט שתופר את הנעל בחלק שאתה מכניס לתוך המים, אם החוט הזה טבעי, אסור. אם החוט הזה סינתטי, מותר. סינתטי זה כמו אור שלא אומרים בו שחתוז וכיבוסו. אבל נחלקו הראשונים, מה הדין בבגד נקי? האם בבגד נקי אומרים שירת עוז וכיבוסו או לא? דהיינו, נשפח מים על השולחן, או על הרצפה, והמים נקיים, הכל נקי, נגיד על השולחן, הכל נקי, שולחן נקי, המים נקיים, ואני רוצה לקחת מגבת ולשים אותה על המים. המגבת הזאת משומשת. היא כבר נגבו בידיים, אבל היא לא מלוכלכת. האם אומרים שירתו זו כיבוסו במגבת משומשת אבל לא מלוכלכת? נחלקו הראשונים. דעת הראש, בעל התרומה, הסמק והסמק, שלא אומרים שירתו זו כיבוסו, בתנאי שהוא לא מכוון לכיבוס כי סוף סוף המגבת לא נקראת מלוכלכת. לעומת זו, דעת הרשבם ועוד כמה ראשונים, כך גם דעת הטור לפסוק, שאומרים בבגד נקי שירתו זו כיבוסו. למעשה, המשנה ברורה מסיק להלכה, בסעיף קטן ממחת, להחמיר, כי זה ספק דאורייתא. גם הכפחים ככה מסיק להחמיר. המשנה ברורה לומד את זה בדעת מרן השולחן ערוך, כמו שאומרים כאן בביאור הלכה, וגם בשינוי סעיף י' ושינוי מדלת סעיף כ"ד. לעומת זאת, מרן הרב עובדיה זצ"ל, בחזון עובדיה שבת ו', פוסק מעיקר הדין להקל בדבר. אבל זה הכל אם אתה לוקח מגבת שהיא, כפי שאמרנו, משומשת ולא מלוכלכת. אבל אם המגבת מלוכלכת, מישהו ניגב את ידיו המלוכלכות במגבת ורואים כתמים על המגבת. זה לכל השיטות אסור. לצד הקיצוני, אם אני לוקח מגבת מהמגירה, מגבת הזאת עברה כיבוס במכונת כביסה, ובוודאי ובוודאי שהיא נקייה ומצוחצכת, בכזה מצב לכל השיטות מותר לשרות את המגבת, דהיינו לספוג את המים באמצעות המגבת הנקייה המכובסת. כי לא שייך לומר שהמים שנכנסים בתוך המגבת יחפשו אותה או ינקו אותה יותר ממה שהמכונה עשתה. אם אתה לקוח וסוחט, אז שייך להגיד שהסחיטה עושה יותר מהמכונה. אבל אם אתה רק שורה, לא שייך להגיד יותר. אז לכן, בכזה מצב, לכל השיטות מותר. אז יוצא להולכה למעשה ראשונה, אם נשפחו, הלכה למעשה ראשונה יוצאת, אם נשפחו מים על השולחן, ואני רוצה לקחת בגד מכובס, דהיינו מגבת מכובסת, שעוד לא השתמשו בה, ולספוג איתה את המים, מותר. אבל אם המגבת מלוכלכת, אסור. אם המגבת משומשת, זה לא מלוכלכת, מחלוקת, המשלב רב הקף אחרי מחמירים, והחזון עובדיה מקל. במה דברים אמורים? שאני רק מניח את המגבת על המים. ודרך אגב, אם המים מרובים, והוא מקפיד ביום חול בכזה מצב לסחוט את המגבת אחרי שהוא סופג את המים, אז אסור לשים את המגבת על המים בכל אופן. שמה יסחוט? כמו שכתב בית יוסף והרמה פה בסעיף ת'. אבל אם הוא מהבני אדם שלא מקפידים לסחוט את המגבת בגמר השימוש, דהיינו שכשביום חול סופגים מים שנשפחו באמצעות מגבת, לא ממהרים לסחוט אותה, שימו אותה בצד עד שמחפשים, אז בכזה מצב, אין חשש, זה נקרא שלא מקפיד על מימיו, מותר. כמו שהמשנה ברורה כותב, בסעיף קטן מ"ז, והרבה בני אדם לא מקפידים היום. יש עוד הלכה, שזה מקדם אותנו לעוד מהלך בנושא הזה של ספיגת מים שנשפחו באמצעות מגבת. דרך אגב, רק מגבת מותר. לקחת סתם בגד אחר, אפילו נקי, אסור, למה? כי ברגע שאתה שורט את הבגד, אז אתה כבר לא יכול להשתמש בו. זה נקרא ביטול כלי מהכנו. כמו שהמשנה ברורה פוסק בשין ה' סעיף קטן סמכת ת'. מה שאין כן מגבת, אפילו שאני לא יכול להשתמש בה אחרי הספיגה של המים, אבל זה נועד לכך. מגבת, הייעוד שלה, לנגב את המים. גם כשאדם מתקלח ומשתמש במגבת, מיד אחרי המקלחת, לפחות שעתיים, שלוש, אי אפשר להשתמש במגבת הזאת. זה היעד שלה. אבל יש עוד הלכה, שההלכה הבאה ואומרת שאם אני שורה את המגבת במים באמצעות ניגוב, או באמצעות כל דבר אחר שמוגדר כדרך לכלוך, לא אומרים בזה שירתו זו כיבוסו. שירתו זו כיבוסו אומרים כשזה נעשה בצורה של נקיות, כמו שאמרנו, מים על השולחן, השולחן נקי, המים צלולים נקיים, ואני שם על זה מגבת. אבל אם אני מנגב את ידיי במגבת, זה צורה של דרך לכלוך, זה לא צורה של דרך ניקיון. גם אם נגיד שלא נכנס שום לכלוך מהיד למגבת, עדיין זה דרך לכלוך. זה לא צורה של ניקיון. אז בכזה מצב לא אומרים שירתו זו כיבוסו. כשיטת רבנותם שמביא בתוספות בשבת כיפה ד' עמוד ב', וכשיטת הפוסקים כאן בשין ב' סעיף י', אפילו אם המגבת מלוכלכת. זאת אומרת, אם אדם שוטף ידיו בשבת, והוא בא לנגב את הידיים במגבת ורואה שהמגבת מלוכלכת כי הילדים הקטנים ניקו את ידיהם המלוכלכות במגבת לפני ששטפו אותם בברז, מותר לו לנגב, אף על פי שייתכן מאוד שהלכלוכים שם התנקו על ידי הניגוב שלך את ידיך הרטובות במגבת, אף על פי כן מותר, כי בדרך לכלוך לא אומרים שרת הזה כיבוסו, בדווד שלא יתכוון לכך. אם הוא מתכוון, ודאי שאסור. לכן רבנו תם התיר, הבית יוסף מביא את זה פה, גם הרמה, שאם אדם הרים תינוק בשבת, והתינוק הרטיב בטיטול, והטיטול היה סגור כך כך טוב, וחלק ממה שהוא הרטיב יצא לבגד של האבא או של האמא. וכידוע, מי רגליים שנמצאים על בגד בחלק החיצוני שלו, אסור להתפלל, אסור לברך. אומר רבנו תם, תשטוף את הידיים, ותנקה, תנגב את הידיים בבגד, והמים שתפוחים על ידיך יבטלו את המעט מרגליים שנמצאים בבגד, וזה לא אומרים בזה שרתו זה כיבוסו, כי זה דרך לכלוך. אתה לא מתכוון לנקות את הבגד, אתה מתכוון רק לבטל את המים. לכן זה מותר. אלא אם כן מדובר בתינוף מאוד גדול, כגון בוץ שנמצא במגבת, ואתה מנגב את ידיך הרטובות ומנקה את הבוץ, זה מבואר במגן אברהם, הביא אותם משלו ברבי ספיקת הנון ג' שזה אסור, אבל אם זה לכלוכים, לכלוכים לא משמעותיים, לא במיעוס גדול, אז בכזה מצב, לא אומרים שירתו זה כיבוסו, כי זה דרך לכלוך. אז לפי זה, אם נשפח לאדם מים על השולחן או על הרצפה, והוא לא רק שם את המגבת, אלא הוא מגורר את המגבת על המים, בעדינות, לא בחוזקה, כדי שלא ישחוט. אז זה נקרא דרך לכלוך, וזה מותר גם אם המגבת משומשת, וגם אם המגבת מלוכלכת, כי בדרך לכלוך לא אומרים שריאתו זהו כיבוסו. ואם המים של הרצפה הם קצת מלוכלכים, אז גם אם אני לא גורף, רק שם את המגבת, זה גם נקרא דרך לכלוך. יש לי מים ברצפה, הם קצת מלוכלכים, ואני שם על זה את המגבת, זה גם כן מותר, אפילו שאני לא מנגב. למה? כיוון שנכנס סוף סוף לכלוך לתוך הבגד, לתוך המגבת, זה נקרא דרך לכלוך, וזה גם כן מותר. אז נמצאנו למדים שבדרך לכלוך לא אומרים שירתו זו כיבוסו, אם זה לא דרך לכלוך זה מחלוקת, אבל אם המגבת מחובסת ועוד לא השתמשו בה, לכל השיטות מותר, ואלו הם שני הדרכים לנקות או לספוג מים שנשפחו על הרצפה או על השולחן. בגד מעור אמרנו שלא אומרים בו שירתו זו כיבוסו. גם בגד העשוי משיער לא אומרים שירתו זו כיבוסו, אבל שפשופו אסור. הפוסקים כותבים שמפות או סינר או מצעים שעשויים מקשה אחת מניילון או מגומי, מותר לשרות אותם במים אבל לא לשפשפם. כי חוששים שאולי זה יותר חמור, חוששים שאולי זה כמו אור ולכן אסור לשפשפם. זאת אומרת, אם יש לנו שעוונית, ורוצים לנקות אותה בשבת, מותר לשפוך מים על השעוונית, מותר גם כן ביד ככה להעביר קצת על השעוונית, מותר גם כן באמצעות מגב, לא ספוגי, פלסטיק או סיליקון, או גומי, לא בחוזקה. אם אתה עושה בחוזקה ממש, אז זה כבר גדר של שפשוף וזה אסור. אבל אם אתה רק מעביר את היד עם המים, או באמצעות מגב לא בחוזקה, זה מותר. לגבי פתמה של בקבוק של תינוק, אז לא לשפשף צד על צד את הפתמה, כי שוב פעם חוששים שזה כמו שאסור לשפשף צד על צד, אפשר להזרים מים, אפשר להכניס את האצבע ולנקות לא בחוזקה, אפשר גם להכניס מברשת של ניקוי פתמות של בקבוקים לא בחוזקה, כל זה מותר. אבל שפשוף בחוזקה, בפרט צד על צד, זה אסור. זה לגבי בגד אור ובגדים שעשויים מגומי או מניילון מקשה אחת. אם הבגד עשוי מחוטים סינתטיים אבל הוא ארוג, כמו שיש חולצות סינתטי, אבל זה ארוג, אז פה זה יותר גרוע מאור, שגם לשרות את זה במים אסור. קל וחומר שאסור לשפשף, אבל גם לשרות את זה במים אסור. אלו הם ההלכות והדינים בקצרה ששייכים לשין ב' צפתת ויוד. כמובן שאם זה פלסטיק קשיח כמו צלחות או כל מיני משטחי פלסטיק ומתכת, בזה אין בכלל קיבוץ, גם לא בשפשוף גמור, כי אין בו שום בליעה ולכן הדבר הזה מותר. לגבי עדשות מגע, ובזה נסיים, עדשות מגע קשות מותר לשרותם בחומר הניקוי שלהם, כי זה לא בולע, זה כמו אור ואפילו יותר טוב מאור. אבל עדשות מגע רכות שהן בולעות בין 40-70%, אז בזה לדעת חלק מהפוסקים, מרן הרב אלישי והרב אוזנר, אסור לשרות אותם בשבת בחומר המנקה, כי אתה מכוון לשם ניקוי. אז גם אם נאמר שבבגד נקי לא אומרים שרתו זו כיבוסו, אתה מכוון לשם ניקוי וזה אסור, ויש מה לנקות שם כל מיני חלבונים ומזהמים מיקרוסקופיים שבולעים בתוך העדשה, אז מה שצריך לעשות, בשבת לשרות את זה לא בחומר הניקוי, אלא בחומר ששומר על לחות של העדשה. יש חומר ניקוי ויש חומר ש... זה מים עם קצת מלח ששומר על הלחות של העדשה, אז כיוון שאני לא מתכוון בחומר הזה לנקות, אלא אני מתכוון רק לשרות ולשמור על הלחות של העדשה, אז בכזה מצב אפשר להקל. בכל אופן צריך להיזהר שהעדשה לא תגיע למצב של התייפשות, כי אם העדשה התייפשה, אסור לשרות אותה בשום חומר, בשום מים, כי זה מחזיר לה את הלחות ואת השימוש בה, וזה נקרא עניין של מתקן מנה. היום ברוך השם בריכוזים החרדים יש בבית המרקחת להשיג בעדשות מגע גם את החומר הניקוי לבד וגם את החומר של שמירה על הלחות לבד, ועשו את זה בשני בקבוקים לתועלת הציבור. עד כאן הקדמתנו להיום. 03-593-93-03-593-93-93, אלה מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשונתכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
חתן, הלכה למעשה, העולמי.
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ג על הלכות שבת יוצא לדרך.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039, שלוחה מספר 9, וענו על שאלות בהלכות שבת. תוכנית הבכורה בקרוב.
בן תורה יקר, הידעת? בדיקת הראייה המיוחדת באופטיקה עיניים פתח תקווה והתאמת משקפיים מדויקת עשויות להפחית את העייפות, כאבי הראש וחוסר הריכוז. בוא בהקדם לבדיקה מקצועית באופטיקה עיניים פתח תקווה, שטמפר 24 פתח תקווה, 03-90-36-100.
משפחה לילד מיוחד? רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן נערה פינקל, מנהל מרכז תורני אוהליך מבית שתילים בבני ברק. מתבגרים חווים שינויים רבים בשל התפתחותם הטבעית בגיל ההתבגרות, דבר שגורם להם להרגיש בחוסר שליטה ולחפש אחר שליטה מלאכותית. כיצד נעזור להם? נעניק להם סמכויות מיוחדות שיאפשרו להם לחוש חשובים, בועילים ובעלי כוח. נמנע מוויכוחים ומאבקי כוחות עמם, ובכל מצב נפרוס מספר אפשרויות לבחירה ונניח להם לקבל את ההחלטה. בהצלחה רבה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
פישבורגר? ים. פיש אנד צ'יפס? ים. שווארמה דג? ימי.
ים, ים, ימי. ים, 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 ימי.
ווייט פיש אושן גורמה אמריקאי. ויש לכם אינסוף אפשרויות למנות דג קלילות וטעימות במיוחד. חפשו את המתכונים בעיתונים ובאתר כל חי. אושן גורמה, בחשרות הבדת סעידה החרדית. להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
במוצ"ש הקרוב, אחרי 12 שנות שירה, כוכב הזמר אבי אילסון בחשיפת סינגל קליפ חדש בריאיון למנחם טוקר. באולפן התארחו המעבדים אלי קליין ואיצי ברי ויוצר הקליפים חיים אטון. וגם התחרות החדשה וההיסטורית של מוצ"ש חי נחשפת לראשונה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר קול חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל בסייעתא דשמיא להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום לכם, כבוד הרב.
שלום.
נדבר יוסף חיים נסרי.
רב יוסף חיים נסרי, חתן הלכה למעשה העולמי לשנת תשפ"ב. שלום וברכה.
שלום לכם, כבוד הרב. אנחנו נדבר לכם כל את הרב בבקד שהחיינו על הספר החדש והנפלא, על הלכות חנוכה, שבזאת השם ימשיכו יפוץ ומנתה של הרב חוצה.
אמן.
וגם על החידון של תשפ"ג, שבזאת השם הולך לצאת לדרך. אני יודע שמקשיבים לרב הרבה אברכים בתוכנית של הרב, והיה חשוב לי ככה לעלות ולדרבן ולדבר על החידון הזווית שלי, עם ירושלי כמובן. אני רוצה להתייחס לחידון לא דווקא מהצד, מהפן שבו זכיתי, כי אני זכיתי ברוך השם להשתתף גם בחידון של הלכות שבת, ושם דווקא לא זכיתי, ואני רוצה להתייחס דווקא מהפן שלא זכיתי, כי הרבה אברכים, אני יודע שהרבה פעמים אנשים רוצים לצאת ורוצים ללכת, אבל מפחדים להיכשל, מפחדים מהעיקר, אם אני לא יודע, מפחדים, וזה דבר טבעי. ואני רוצה לומר שההרגשה שלי בשני החידונים, אין בחידון שזכיתי ואין בחידון שלו, אותו הרגשת שמחה. כי כשאדם יוצא אחרי החידון הזה, אי אפשר להסביר, זה ממש בגדר טעמו, הוא כי טוב השם, רק מי שנמצא שם מבין מה אנחנו מדברים. כשאדם יוצא מהחידון הזה, אחרי אפילו חודש, אפילו חודשיים, לא משנה, הוא לא הגיע לכל השלבים בסוף, אבל הוא עבר חודשיים בתוך החידון, הוא יוצא, זה אברך שלפני החידון, זה לא אברך שבתוך, שאחרי החידון, הוא יוצא אברך אחר לגמרי. הידיעה, השמחה, הצורת לימוד, הכל משתנה, כל החיים שלך משתנים אחר כך. נכון, התקופה הזאת זו תקופה יפה, שלא חוזרת עם העמל והשטייגן וניצול הזמן, אבל הכלים שמקבלים החידון הזה, אני אומר כל אברך, שלמד ללכות שבת טוב, והוא רוצה לעשות את השימוש ברמה הכי גבוהה שיש, זה לא רק חידון לחזור לדעת ואיזה מבחן תזי, זה שימוש ברמה הכי גבוהה שיש, זה לקבל את ההלכות למעשה עם המקורות, ברמה שכשיוצאים מהחידון הזה, אתה מתחיל פתאום להתווכח עם תלמידי חכמים גדולים, כל דבר שאתה מתווכח, אתה בא עם ראיות ומסברות, כי אתה מונח בכל המקורות, מונח בכל משנה ברורה, בכל סעיף קטן, בכל ביאור הלכה. וכמו שכתוב, שמחה לאיש במענה פיו, שהשמחה הכי גדולה שיש לאברכים, הרבה פעמים לומדים, אבל שוכחים, טבע האדם לשכוח, אבל כשיש כזה מחייב, יוצאים מהחידון הזה, והחוויה הגדולה שהחידון הזה יוצר, גורם לזכור את הדברים לאורך זמן, גם היום, 4 שנים אחרי החידון של הלכות שבת, שאני מדבר עם אנשים, אני רואה שדברים נחקקו בי מהחידון שפשוט אי אפשר לשכוח. זה לא נשכח. החוויה של החידון חוקקת את ההלכות בצורה הכי הכי גבוהה שיש. וכל מי שלמד, ושכל יש בידו, אני ממש מציע לו, תרוצו לחידון הזה, בין אם תזכו, בין אם לא תזכו, אתם תזכו לחוויה הכי גדולה שיש לכם בחיים, להיות בחידון.
ואני רוצה להוסיף שיש פה גם עניין של סייעתא דשמיא גדולה מאוד, מכיוון שכל מי שבא לחידון, הרי שהוא בעצם שותף בזיכוי הרבים מאוד מאוד גדול. כי בזכותו לומדים אנשים במשך כמה חודשים הלכות שבת, זה מה שאנחנו עוסקים השנה בעזרת השם, ובזכותו יש השתוקקות לעוד אברכים להיכנס וללמוד בצורה יסודית לחידון הבא, ועליו נאמר כפשוטו, כל המקבל עליו עול תורה מעבירים עול דרך ארץ. אני לא מעיד, אלא משתתפי החידונים בעבר העידו, וכל שנה מעידים, שבתקופה של החידון פתאום אין להם תרדות. הילדים בריאים, והאישה בריאה ולא דורשת כל מיני דברים שצריך לה, הכל מסתדר, הכל תקין, אין תיקונים ואין כל מיני בלבולים.
אני מעיד על כך בתורה
מושלמת. זה משנה. קבל עליו עול תורה, אבל לא על דרך ארץ. אז ממילא זה נקרא עולם הזה ועולם הבא ביחד. אז ברוכים הבאים לכל מי שרוצה להיכנס ולהשתתף בשמחה. אפשר כבר להתקשר למספרים שמפרסים כאן ברדיו, ובעזרת השם, שיזכו ונזכר כולנו לקדש שם שמיים ברבים. יישר כוח הרב לעשות, תודה רבה.
רציתי לשאול שאלה הרב, ואם כבר עלינו, בהלכות שבת, שאלה בהלכות בורר. אם אדם מערה, זו שאלה מאוד מצויה, אדם שפותח טונה בשבת, והוא רוצה לספוך את השמן, אנשים לא אוהבים לאכול את הטונה עם השמן. עכשיו, החלק של השמן שנמצא מעל הטונה, בדרך כלל אין שאלה. אבל בדרך כלל אנשים רוצים לרוקן את כל השמן, כי זה לא נעים לאכול את זה ביחד. יש איזשהו פתרון באמת להצליח לשפוך כל הזמן עם השמן מהטונה? השאלה העקרונית פה היא כזו, גם אם נגיד שהוא ישפוך עם השמן טונה, כמה צריך לשפוך?
מעט, לא, שכל... אי אפשר שבשפיכה אחת גדולה יצא הרבה הרבה שמן ורק באיזה פעם או פעמיים נראה טונה. שכל הזמן שנשפח שמן, נשפח גם טונה קצת. צריך לעשות את זה בעדינות, ועם המזלג ככה לקרב את הטונה, קודם כל להרבב אותה לפני כן כדי שהיא תהיה יותר מופרדת, ואז כששופכים את השמן בעדינות, כל פעם להקפיד שיצא גם קצת טונה. לא צריך כמות גדולה, אבל צריך שכל שפיכה ושפיכה יצא מהטונה, ואז זה נקרא בורר פסולת ואוכל מתוך אוכל.
השאלה שלי היא כזו, ברגע ששופכים, למה אנחנו לא מגדירים את זה כשפיכה אחת? הרי אם אדם לצורך העניין, להבדיל באוכל מוצק, אם אדם ייקח עכשיו, נגיד, הוא לא רוצה תפוחי אדמה באוכל, אז הוא יגיד, אני רוצה להוציא את זה מהצלחת. אז הוא יוציא את התפוחי אדמה, ייתן בו ביס, וישים בצד. נכון, הוא לא עבר איסור, כי לא צריך עכשיו לאכול את כל התפוחי אדמה. עצם זה שהוא הוציא את הכל כחתיכה אחת.
כי זה גוש אחד, כי זה גוש אחד.
אז למה לא נגיד שהכל
ברגע ששפיכה אחת, אדם יש לו אורז עם תירס, הוא לא יכול להוציא כמות גדולה של אורז ולתת ביס קטן מהאורז, כי זה חתיכות חתיכות.
כל הוצאה והוצאה היא בפני עצמה. השאלה שלי, בשפיכה אחת של נוזל, למה אנחנו לא מגדירים את הכל כפעם אחת?
כיוון שכל נוזל ונוזל, הוא לא קשור לנוזל הראשון, זה לא גוש. זה כמו אורז.
אם ככה, צריך לתת טונה כל הזמן. אז אם ככה, אנחנו גם לא יכולים להתיר גם אם תוציא שלוש פעמים עם טונה. אנחנו צריכים להגיד שכל הזמן צריך להישפך מים וטונה ביחד, וזה בלתי אפשרי.
למה? אם זה נראה בעין, אכן אמרתי, אם אתה עושה שפיכה מהירה, אתה צודק. אם אתה עושה שפיכה איטית, ואתה מקרב את הטונה, כל הזמן יוצא חתיכות טונה, זה ודאי טוב. יש עוד אופציה דרך אגב, יש עוד אופציה, לשפוך את כל הטונה לתוך קערה, עם השמן, ולקחת רק את הטונה לתוך צלחת. להשאיר את השמן, לקחת רק את הטונה לתוך צלחת, בלי השמן. זה עוד אופציה. אבל גם האופציה שדיברת, זה אופציה מצוינת. האופציה שאמרתי יותר טובה, אבל גם האופציה שאמרת היא מצוינת. ואפשר בהחלט להקפיד שכל שפיכה ושפיכה יצא מעט טונה, מעט שבמעט. שרואים שיוצא חתיכות טונה. בוודאי שאפשר להקפיד את זה.
באותו עניין, אותו נקודה, מישהו אמר לי, אם הוא ישפוך מים של אננס, לתוך חקוף, יוציא את המים, ובסוף הוא ישתה קצת. זה יקרה גם בורר, הוא ישפוך את כל המים, והוא אוהב את המים תמיד כזה. ישפוך את כל המים, ובסוף את המים הוא ייתן שלוק אחד, שניים.
הוא הוציא קצת? אם הוא רוצה לשתות קצת, שהוא הוציא קצת, זה כמו אורז, שהוא הוציא כמות גדולה של אורז ואוכל קצת.
כל אירוי ואירוי נחשב בפני עצמו, זה נחשב
אמונו. יפה, כן.
יישר כוח הרב, תודה רבה.
יישר כוח, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול את הרב, בערב שבת אנחנו שמים בגדרה של החמין ביצים וסקית קוקי עם אורז. עכשיו, כמו שבהרבה בתים רואים, שבבוקר הביצה היא בצבע חום. עכשיו, ראיתי את זה כמה וכמה פעמים, שהאורז הוא בצבע לבן. הוא לא מתבשל, כי הביצה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, היא חדירה, היא מחוררת. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, אם נשאר לי עודפים מסקית האורז, מהאורז עצמו, ואני אוכל את זה בסעודה אחרת, האם אני צריך לחכות 6 שעות אחרי האורז הזה, או לא? וגם, אם אפשר אפילו להפליג, לאכול את זה עם חלב.
התשובה היא שהאורז הזה...
ולחכילה, בדיעבד. כן.
התשובה היא שהאורז הזה יש לו דין של תבשיל של בשר, ותבשיל של בשר, לפי המנהג שנוהגים, גם לספרד וגם לאשכנז, ביורדי הסימן פטציף ב', שצריך להמתין אחריו 6 שעות. זה לא בשר, אבל זה תפשיל של בשר. צריך להמתין עליו 6 שעות. עינינו הרואות, ופינו הטועם, שאורז בתוך חמין, יש לו טעם של חמין. כל אחד מבין שיש אורז מחוץ לסיר של החמין, שיש לו טעם של אורז, ואורז בתוך חמין יש לו טעם של החמין. וביותר מזה, אם תיקח סיר סלק, ותשים שם סקית אורז, כשהקשר של הסקית, תקשור אותה טוב, שהקשר של הסקית יהיה בתוך הסלק, אתה תראה שהאורז יצבע. יש חדירה. אבל לא צריך להגיע לסימן הזה, אלא עצם זה שאתה מרגיש טעם של אורז, זה אומר שזה תבשיל של בשר, ולכן צריך להמתין אחריו 6 שעות.
בסדר, גם הוא ישר כוח גדול, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה רב.
שלום.
ישר כוח על התוכניות המיוחדות שאנחנו נהנים לשמוע תמיד.
תודה.
רציתי לשאול את הרב, שאלה לגבי בורר. שאלה מאוד מעשית, כאילו גדר יותר של בורר, וזה שתי דוגמאות שאנחנו כל הזמן מסתפקים בהן. שאלה ראשונה לגבי, שמעתי פעם באחד השיעורים של הרב, שלהוציא קופסאות של סלטים מהמקרר, אם אני רוצה לצאת קופסא אחת מתוך קופסאות, יש בזה בורר.
השאלה שלי כזאת... רגע, שנייה. אם אתה מוציא קופסא ומשתמש בה לאלתר, זה לא בורר.
לא, אני מדבר שלא רוצים להשתמש לאלתר. לדוגמה, אני רוצה להוציא את זה שעתיים לפני הסעודה כדי שזה לא יהיה קר מדי.
אתה רוצה להוציא קופסה מתוך כמה קופסאות ולא להשתמש לאלתר, זה נקרא תערובת שכבות. אם זה לא שימוש לאלתר, זה אסור, כן.
עכשיו, השאלה שלי כזאת, במקרה שהקופסאות מאוד שונים אחד מהשני, דוגמה, כל הקופסאות מסוג אחד, ויש קופסה אחת שהיא מלבנית מעורכת. אני ישר רואה שזו הקופסה שאני צריך בלי לתרוח, בלי לחפש. השאלה אם בזה יש גדר של זה ניכר בלי לתרוח ולחפש...
זה בדיוק, על זה בדיוק התרומת הזה שנדיבר, חתיכות דגים מסוגים שונים, והחתיכות הן גדולות וניכרות כל אחד בפני עצמה, ועל זה הוא כותב, חושש אני לא מחטאת, ובית יוסף והרמה, בשינו תציב ג' הביאו אותו.
פעם, כמו פעם ראיתי באחד הספרים, אני לא זוכר איפה, שדבר שניכר מאוד בלי תורף ובלי התבוננות, אז הרב כמו אומר לא כמו הגדר הזה.
אני אומר שפה כתוב לו ככה, תרומת הדשן, שבית יוסף והרמה הביאו אותו, יש לך חתיכות דגים. תחשוב שיש לך חתיכת דג סלמון גדולה, ומעליה יש חתיכת דג מושט גדולה, ומעל זה חתיכת דג דניס ובורי, ואתה רואה, אתה מזהה את זה בעיניים, זה, אתה רואה, אתה לא יודע לזהות השמות, אבל אתה רואה סוגים שונים לחלוטין. ואף על פי כן, תרומת הדשן מסתפק, הוא מסתפק, הוא אומר אולי זה לא נקרא בורר, כי הדברים ניכרים לעין. אומר תרומת הדשן, חושש אני לא מחטאת, ספק דאורייתא לחומרא.
ואם כן רוצים להוציא את המאכל כדי שלא יהיה קר סמוך לסעודה, אז צריכים להוציא אותו שעתיים שלוש לפני. יש איזה צריך לעשות את זה בצורה שלא יעבור לאיסור?
רב שלמה זלמן אוירבך אומר שאם זה הרגילות להוציא זמן מופלג לפני הסעודה כדי שיפשיר, או לקרר את זה זמן מופלג לפני הסעודה, זה גם נקרא לאלתר. אם זה הרגילות.
עכשיו, באותו גדר לגבי דוגמה אחרת, דוגמה, הילדים משחקים, מוצאים שלושה סוגי משחקים. מוצאים קפלה, לגו וקליקס. עכשיו, חדר של דוגמה 30 מטר רבוע. מתחילת החדר עד סופו מפוזרים חלקים, אבל הם לא ממש מעורבים. אם אתה מסתכל במבט עליון, אתה רואה באמת חדר שזרוע במשחקים. איך יש אפשרות לסדר אותם כל חלק בפני עצמו, או שאין באמת יותר איך לעשות את זה?
אז קודם כל חכם עיניו בראשו, כשמוצאים כמה סוגי משחקים, אז פשוט להגיד לילדים, המשחק הזה בפינה הזו, והמשחק הזה בפינה הזו, והמשחק הזה בפינה הזו, ואז לא מתערבבים בחלקים. אם הם יתערבבו עד כדי שזה נראה קבוצה אחת ולא קבוצות נפרדות, אין לנו יותר לסדר את זה בשבת, כי זה לא לאלתר. אתה ממיין פה שני סוגים אחד מהשני, וזה לא לאלתר, וזה בדיוק הפרי מגדים, שמבורר שני מינים אחד מהשני, על דעת להשתמש בשניהם לאחר זמן, שהפרי מגדים מסתפק, והביאור הלכה בשינו תצף ג' דיבור המתחילו לפניו, מוכיח מהרמב״ם שזה ממש איסור דאורייתא.
כלומר, גם אם אחד במרחק של 50 סנטימטר מחברו, זה גם יכול לקרוא מעורב?
לכן אמרתי, נראה קבוצה אחת, הוא נראה שתי קבוצות. אם כל אחד במרחק של 50 סנטימטר, זה ודאי נראה שתי קבוצות, זה לא נראה קבוצה אחת. קבוצה אחת זה רק שממש הם סמוכים, אפילו לא נוגעים, ממש סמוכים. זה נראה קבוצה אחת של משחק. אבל אם זה 50 סנטימטר, זה ודאי שתי קבוצות.
נבלתי, שר כוח, הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, רציתי לשאול הרב, איזה סבון מותר להשתמש בשבת?
סבון נוזלי, שברגע שאתה פותח את הפקק הוא נשפח, מותר להשתמש בו בשבת, אין בזה לא משום מוליד, כי לא הפכת אותו ממוצק לנוזל, כמו בשין כפחי ציף חף ב', ואין בזה לא משום ממרח, מכיוון שכל דבר שהוא נשפח, אין בו דין ממרח, כמו שאומרים בשין חף ז' סיף א'.
שנייה, הרב, מה זה נשפח? שמפו, כל שמפו זה, זה גדר של נוזלי או שמה? שזה,
שמפו,
זה
נשפח, שמפו, אבל שמפו, שמפו זה נשפח, כן, נשפח.
אבל צריך
קצת לתת... אתה פותח את הפקק ואתה שופך. אם זה יורד...
אני צריך אבל קצת להתאמץ, זה לא נשפך כאילו...
אתה לא צריך להתאמץ, אתה צריך פשוט לחכות בסבלנות. אם אתה תחכה בסבלנות, אתה תראה שזה נשפך בצורה בלתי פוסקת ולא יורד גושים גושים. ברגע שזה נשפך בכילוח בלתי פוסק, זה גדר של נוזל שאין בו ממרח ולא מוליד. אם זה היה יורד גושים גושים, היינו צריכים לחשוש לשמן אב, המבואר בשין י' ד' סיף י' א', אבל זה לא המציאות. היום כל סוגי הסבונים נוזליים שיש לנו בימינו, הדלילים יותר והדלילים פחות, אין בהם איסור שימוש בשבת, ומותר לכתחילה להשתמש בהם בשבת.
ומה שהמשנה ברורה מזכיר לגבי מה שהיו עושים בזמנם, ששוטפים את הידיים ממלח, השאלה היא הרב, מה אם לגרגר... את הפה, אם אדם רוצה לגרגר את הפה עם מלח.
מלח היא... לבד? מים איזה... ממלח אתה מתכוון? מה זה מלח?
כן, כן, זהו. השאלה היא איך, איך, כאילו, איך, איך הוא יעשה את זה בעצם? זאת אומרת...
הוא ישים מים כאילו... ממלח ויגרגר. ישים מים ממלח,
אין בעיה, אבל...
מועטים ולא מרובים. מי מלח מועטים ולא מרובים. ולא חזקים מדי. ולא עזים. אז כמות קטנה של מלח בתוך כוס מים ויכול לגרגר, אין בזה שום בעיה, רק יש פה בעיה של רפואה, למה הוא מגרגר את זה? זו השאלה, למה הוא מגרגר? אם הוא מגרגר את זה, אם הוא מגרגר את זה לצורכי רפואה, זה אסור. אם הוא מגרגר את זה לצורכי שמירה על הפה, זה מותר, של... למה הוא מגרגר? זה בעיה אחרת של רפואה, כן? אבל זה לא קשור לשפשוף מלח שהוא מוליד מהמלח מים, פה הוא לא מוליד כלום. הוא רק שם מים במלח, אז זה לא קשור לשין כף סעיף י"ב, אלא זה קשור לשין חף א', סעיף ב', שאמרנו שאם זה כמות גדולה זה אסור, זה מדמה לאיבוד, אבל מעט מותר. אבל צריך שלא יהיה כמות. גם בכמות שלא יהיה כמות גדולה וגם באיכות. דהיינו, אם הוא שם שני שליש מלח, זה אסור. אבל זה לא המציאות. שמים קצת מלח, במים מועטים לא מרובים, זה מותר. בתנאי שזה לא צורכי כן. רפואה.
כן, טוב. תודה רבה, הרב.
ברוך תהיה. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
אם אתם חדים חדים, מבריקים מבריקים, מגיע לכם את הזאת של הזאת. האזינו לתוכנית זמן אוויר, השתתפו במשחק המבריק ראש בראש, ותוכלו לזכות בפרסים שווים, מתנת ספרייט למונית, מהדורה לימונית ומרעננת במיוחד. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים בצהריים, כאן בכל חי.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
יהודה! תסגור את המרפסת!
כמעט. טוב שיש סגירת מרפסת של גריידור. גריידור, תעשיות אלומיניום וברזל, סורגים, מעקות, חלונות אלומיניום, גדרות ושערים, פרגולות אלומיניום וסגירת מרפסות. 1-770-80-29.
חתן, הלכה למעשה, העולמי.
הוא!
חידון
הלכה למעשה לשנת תשפ"ג על הלכות שבת יוצא לדרך.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות שבת. תוכנית הבכורה בקרוב. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
עכשיו אנחנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול שאלה בעניין שיח הדעת, בברכות. אני נמצא הבית, אני... נכון, למשל, אני יודעת, קרימי עכשיו עד שמזבר אללה להכין אוכל לבשל, אבל אני מערך מזונות, או שהכל, ואני יכול לאכול תוך כדי, עכשיו יכול לעבור המון המון זמן. אז יש לי שתי שאלות בעצם, כמה זמן זה נקרא לסך הדעת? כאילו, מה זה נקרא לסך הדעת? ואם זה נקרא שאני דעתי על כל מה שאני אוכל בכל הערב, כאילו, מה הגדר בזה?
בעיקרון, הטוב ביותר, כשאתה בבערך בורא מיני מזונות, או שהכל נהיה בדברו, תכוון לפתור את כל הדברים שברכתם מזונות בברכת מזונות, את כל הדברים שברכתם שהכל בברכת שהכל.
אפילו זה, אני עכשיו לא יודע מה אני, כאילו אני אצל מהרון בכל משהו
אחר. אתה לא יודע מה תיקח, מה תביא, יודע מה, וגם יביאו מבחוץ, פתאום מישהו נכנס מבחוץ, יביא לך הוגה, פתרת אותה, כי קיבלת לפתור הכל.
אבל זה כמה שעות לא עוזר, זה השאלה שלי, כמה זמן.
כן, אני הולך פסיעה אחר פסיעה בצורה מסודרת.
כן, כן.
כעת, פתרת הכל. אין הגבלת זמן. ברגע שכיוונת לפתור את כל מה שתאכל ותשתה, אין הגבלת זמן. זה לא כמו ברכה האחרונה, שאחרי 72 דקות, או שיעור עיכול, הפסדת את הברכה. ברכה ראשונה, דעת רוב האחרונים, כפי שפוסק המשנה ברורה בקוף פידה לצפ קטן י' זין, וכף החיים שם, ומראה לרובדיה זה צהל, אין הגבלת זמן. אז אין לך בעיה, אתה יכול להמשיך לאכול ולשתות שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, הכל עם הברכה הראשונה, אף על פי שקרה לך באמצע אולי ששכחת מהאכילה והשתייה, זה לא נקרא שיח הדעת. שיח הדעת זה רק כשאדם מחליט לא לאכול עוד. זה ששכחת מהאכילה והשתייה, זה לא נקרא שיח הדעת. אלא מה? איפה יש... עד כאן ברור.
כן, כן.
יופי. אלא מה? איפה הבעיה נמצאת? אתה אכלת למשל בשעה 9 עוגה. ואכלת שיעור כזית. וכיוונת לפתור את כל מה שתוכל. עכשיו, אתה יודע ש... אולי עוד שעתיים תאכל עוד פעם הוגה. בינתיים עובר לך שיעור עיכול, אז אתה מפסיד את הברכה האחרונה. כנ"ל בשתייה. שתית בשעה 9 כוס שתייה רביעית בבת אחת. ואתה יודע שעוד שעה תמשיך לשתות עוד. אז עובר לך שיעור עיכול, שיעור עיכול בשתייה זה חצי שעה. פה יש לנו בעיה. בכזה מצב, אם נראה לך שבשעה הקרובה לא תאכל מיני מאפה של מזונות וכדומה, או בחצי שעה הקרובה לא תשתה סוגי שתייה וכדומה, תברך ברכה האחרונה, שזה על המחייה, או בורא נפשות, או כל דבר אחר, לא משנה. ולאחר מכן, עוד פעם תברך ברכה ראשונה, ועוד פעם ברכה ראשונה על המזונות, עוד פעם ברכה ראשונה על השתייה. אבל, תוסיף, בתנאי הראשון שאמרתי לך מקודם, שאתה מכוון לפתור את כל האכילה במזונות, ואת כל השתייה בשעקול, כל האכילה של מיני מזונות, תכוון שאתה מכוון לפתור את כל מה שתאכל ותשתה עד שתברך ברכה האחרונה. ואז, אם החלטת בשעה הקרובה לא לאכול עוד מיני מזונות, או בחצי שעה הקרובה לא לשתות עוד מיני משקה, אתה מברך את הברכה האחרונה, ואחר כך אתה שוב פעם מברך ברכה ראשונה. וזו הדרך מוציאתך מידי כל ספק.
כן, אבל זה הבעיה, זה לא שאני לא מחליט לא לאכול, אני אומר, אני כל הזמן אנש נש, כאילו, יכול לעשות... תוך כדי, עושה ספונג'ה, הולך שעוד מים לקח עוד דוגיה, ואחרי עוד עזר דקות עוד דוגיה, ואחרי זה פתאום אוכל עוד משהו.
אז אם המצב אצלך ככה, שלא עובר עליך שעה בלי...
זה יכול להיות אפילו כל הזמן, שאני בבית וכל הזמן מנשמשים.
מצוין, מעולה. אז אם זה המצב ככה, שלא עובר עליך חצי שעה בלי שתייה, או באכילה, שעה בלי אכילה, אז אתה ממשיך לאכול ולשתות ולשתות ולאכול, עד שהחלטת שאתה לא רוצה עוד, ואז אתה אומר, אתה בחר אחונה. מצוין.
זה מה הפסיק הכי גדול, ברגע שאני אצבע בית זה כבר בעיה, נכון אם אני יוצא?
אלא אם כן, יצאת מחוץ לבית, למרחב הציבורי תחת כיפת השמיים. או שאז זה שינוי מקום רק בשתייה, לא במזונות. או אם הלכת לישון חצי שעה על מיטה, וקמת, אז זה שינוי מקום, אז זה נחשב עסק הדעת גם לגבי מזונות, וצריך לברך עוד פעם בורא מן המזונות. כמו שמרן פוסק בקוף ה-ח, סעיף ו. סעיף זי, סליחה.
המקלחת וכאלה דברים זה נקרא סק.
מקלחת ושירותים זה לא הפסק. רק שינה, או ברכה אחרונה, או יציאה חוץ לבית. אבל יציאה חוץ לבית, זה רק בדברים שברכתם נפשות, לא מעין שלוש.
הבנתי.
ברור.
אפילו שתי שעות שבת, לא משנה כמה, העיקר שלא
מסכים. כל הזמן שאתה אוכל ושוטה, ולא עובר עליך חצי שעה בלי שתייה, שעה בלי אכילה, אתה ממשיך. יש לך המשכיות, ובסוף תברך ברכה אחרונה.
בסדר, תודה רבה.
ברוך תהיה.
כל טוב, שלום.
שלום למאזין הבא.
שלום הרב, תודה רבה קודם כל על התוכנית, חושבים לעניים. אישור בעניין של מלאכת צד.
בעניין של? אני לא שומע אותך ברור, בעניין של?
מלאכת צד.
מלאכת צד, כן, כן.
כאילו, השאלה היא ככה, האם אני עכשיו יושב בשולחן שבת, ויש לפעמים זבובים שם באזור. עכשיו אני רוצה לקחת כוס. בוא נגיד שאני תופס את הזבוב עם הכוס ואני ישר משחרר אותו מהחלום במצב כזה, כאילו אני לא ממש צד אותו עכשיו שאני משאיר אותו, אני תוך כמה שניות אני כבר אחלק אותו.
אתה בעצם גורם לזבוב להיכנס לתוך הכוס, נכון?
נכון.
יפה. עכשיו מהשולחן לחלון הזבוב יוכל לעוף, אז מה אתה עושה? אתה שם יד על הכוס.
נכון.
אז זה צד, זה צידה. אתה שם יד על הכוס במטרה לצוד את הזבוב. זה צידה.
זה לא נקרא...
ואם לא תשים את היד, אז לא עשינו כלום. הוא גובר לך.
זה לא נקרא פסיק רשת, זה לא נקרא.
אתה מתכוון לצוד אותו, מה פסיק רשת? אתה מתכוון...
אני לא רוצה אותו, אני לא קד אותו.
אתה מתכוון לצוד אותו מהשולחן לחלון. עוד פעם, אתה מתכוון לצוד את הזבוב מהשולחן לחלון, זה לא פסיק רשם וזה לא ניחלה, זה ניחלה ומכוון לכך. כל מה שדיברו שם, שאני סוגר את הטבעה ולא מתכוון על הזבובים, וגם שם, טבע קטנה, טבע גדולה, מחלוקת, לא ניכנס. אבל פה זה צדה אותנטית, אתה ממש צד אותו. אתה ממש צד אותו, וזה עשו. אם, זה היה כלי גדול שאתה שם שם את הזבוב, מכניס שם את הזבוב, וזה מצער אותך בצער מאוד גדול. יש כאלה שהזבוב ממש מטריד את מלוכתם בצורה מאוד רצינית.
כן,
אפשר...
גם נוגע באוכל והכל, כן, נוגע באוכל.
אז אפשר לקחת כלי גדול. מה זה כלי גדול? כמו למשל ספל, ספל של מים. זה נקרא כלי גדול.
כן.
ולגרום לזבוב להיכנס לשם ולסגור את הספל, ואז לשחרר אותו מהחלון. למה זה מותר? כי זה כבר תרד דרבנן במקום צורך גדול. דרבנן אחד שזבוב אין במינו ניצוד, ודרבנן שני, שלא מטלה בחד שחייה, אתה לא יכול לתפוס אותו בתפיסה אחת כשהוא בתוך הכלי, כן? תנסה, תכניס את היד לכלי, יברח לך. אז תראה דרבנן, במקום צורך גדול, זה מותר, זה מה שהמשנה ברורה כותב, בסעיף קטן, תתווה, ושרצינו את חטא.
מותר להציג את היד מתחת לנטלה?
היד לא תספיק לך, מעל הנטלה אתה מתכוון, היד לא תספיק לך, אתה צריך לסגור את זה באיזה מגבת או משהו. היד תפריע, אין לך נעמי אם היד מספיקה לך, כן, אבל דווקא נטלה ומעלה, כלי בגודל של נטלה ומעלה. למה? כי אז אתה לא יכול לתפוס אותו בתפיסה אחת, זה נקרא תרד רבנן.
הבנתי. טוב, תודה רבה. תודה רבה.
ברוך תהיה. אומנם השער הציון שם דיבר בפסיק רש, אבל יש לזה ראי המסיף י' ב' בביור הלכה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, צר לי אבל יש לנו רק 55 שניות, בכבוד.
לגבי איסור הפחה בתפילין, מחילה מכבודו, אם פלוני מניח מסיח בזמן שיש עליו תפילין, אז הוא מרים את התפילין קצת. בזמן העמידה, אם הוא צריך לחזור ולברך עוד פעם על התפילין, כיוון שהוא לא ראוי באותו זמן, כמו שנכנס לבית הכיסא?
כן, לדעת הסוברים שמי שנכנס לבית הכיסא צריך לחזור לברך, אז גם בזה צריך לחזור לברך. לדעת הבן ישחי שלא חוזרים ומברכים, אז גם פה לא. אבל לפי המשנה ברורה ועוד הרבה פוסקים, אז גם פה צריך, כן.
ישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. נזכיכם שבית אורה לך למעשה פעיל 10 רב של יומה, כוכבית 5047. כאן הגיעה השעה הראשונה לסיומה, פרסומות חדשות, אם יד חוזרים לשעה שנייה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. תמיד איתי.
שלוש, ארבע.
יש לכם אמא, אחות או חברה שהיא מלכה של ממש? מולר וכל חי רוצים לפנק אותה בפרס. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו מי המלכה שלכם, ואולי היא תזכה בפרס מדהים מתנת מולר. וגם בתוכנית נספר לכם איך תוכלו לזכות ביומיים של חוויה במלון בוטיק עם שפע פינוקים ואטרקציות בטבע. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כל יום בארבע כאן בכל חי.
דקה של בריאות עם מומחי כללית, והפעם על חיסוני השפעת. על פי פרופסור אפי בילבסקי, מנהל היחידה למחלקות זיהומיות במרכז שניידר לרפואת ילדים מקבוצת כללית. השפעת הספרדית התפשטה בעולם במהירות בשנת 1918 במלחמת העולם הראשונה. כחצי מיליארד בני אדם חלו ועשרות מיליונים מתו ממנה. זו הייתה אחת המגפות הקטלניות בהיסטוריה. אמנם השפעת הספרדית חלפה, אבל מחלות שונות במשפחת נגיפי השפעת נשארו עמנו. פרופסור בילבסקי מציין כי בכל חורף מחדש, בשיעור ניכר מהאוכלוסייה, חלה התפרצות עונתית בתחלואת השפעת במקביל לווירוסים נוספים. מחלת השפעת וסיבוכיה שכיחים יותר בקרב ילדים ממבוגרים ועלולים להפוך לקשים ומסוכנים. מומלץ לחסן את בני המשפחה נגד שפעת מגיל חצי שנה ובכל חורף. החיסון מסייע לנדבקים לחוות את המחלה בקלות, בטוח לשימוש בזריקה ובתרסיס ומעניק הגנה חיונית וחשובה. לבריאות. האזנתם לדקה של בריאות עם מומחי כללית על חיסוני השפעת. כי מידע רפואי אמין ומעודכן, בטוח זה כללי.
מבצע חורף מדהים לילדי קו עיתונות, רשת המקומונים הגדולה בציבור החרדי. פותרים את החידה במדור הילדים, ממלאים את השובר, מגיעים לנקודות ההפצה ומקבלים במתנה את אלבום המדבקות האטרקטיבי עולם ומלואו 11 וחבילת מדבקות. חפשו את העיתון כל העיר בני ברק השבוע בירושלים, אלעד, פתח תקווה, בבית שמש, ברחובות ובחולון בת ים.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו.
כוכבית 2675, כוכבית 2675.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
משפחה לילד מיוחד, רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן מיכאל בן צבי, מנתח התנהגות בגני שתילים חיפה. בכדי שהילד המיוחד ירכוש מיומנויות והתנהגויות שהן כלים לחיים, חשוב מאוד לתת לו שכר צ'ופר אחרי כל פעולה חיובית שלו, או כמו שאומרים בלשון מקצועית, לחזק אותו אחרי כל מעשה, בהתחלה באופן אינטנסיבי ובהמשך מדי פעם, כי לכל התנהגות חיובית ונכונה צריכה להיות תוצאה מחזקת בעקבותיה. אין חינם, אפילו התנהגות שהיא חובה, מן הנכון הוא שיהיה לה ויש לה שכר, ואין בכך פסול או פינוק או שוחד. אז חזקו אותם. כאשר נעשה זאת, נצליח ללמד את הילד המיוחד, כמו גם את שאר הילדים, להתמיד בפעולות הרצויות ולרכוש התנהגויות נאותות. ואנו נרוויח תלמיד בעל מוטיבציה גבוהה. בהצלחה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
חתן, הלכה למעשה, העולמי.
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ג על הלכות שבת יוצא לדרך.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039, שלוחה מספר 9, וענו על שאלות בהלכות שבת. תוכנית הבכורה בקרוב.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי.
שלי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11:00.